כן, אז אומר פה בעל התניא בהמשך פרק י"ג, שואף על פי כן לגבי מדרגת הבינונים נקראת עבודה תמה באמת לאמיתו שלהם, איש איש כפי מדרגתו. יש פה אמת סובייקטיבית אומנם, אבל באותו רגע זאת אמת. שום דבר לא ייקח לו לבינוני את העובדה שהוא באמת הגיע לדרגה הזאת, ואם הוא כמובן היה משתדל עוד יותר ועוד יותר, והיה מגיע לאיזושהי דרגת אמת יותר גבוהה, אז הוא כבר לא היה בינוני. הוא כבר היה נהיה צדיק. אז אם אנחנו מגדירים אותו בתור בינוני, אז ודאי שיש לו עוד כברת דרך להשיג. אבל איפה שהוא הגיע באותו רגע, זה מרב המאמצים, המקסימום שהוא הצליח להגיע באותו רגע. ולכן, זאת האמת שלו. כן? היא אמנם יחסית, היא אמנם סובייקטיבית, אבל היא עדיין מכונה אמת לאמיתו. וממשיך בעיית, אני אומר, כפי מדרגתו, מדרגת הבינונים, והרי אני קורא באהבתם שבתפילתם גם כן שפת אמת תיקון לעד, הועילו בכוח נפשם האלוקית לחזור ולעורר בחינת אהבה זו לעולם בהתגברותה בשעת התפילה מדי יום ביום, על ידי הכנה הראויה לכל נפש כפי ערכה ומדרגתה, כי הנה מידת אמת היא מידתו של יעקב, הנקרא בריח התיכון, המבריח מן הקצה אל הקצה, מרום המעלות ומדרגות עד סוף כל דרגין, ובכל מעלה ומעלה, כל מעלה ומדרגה, מבריח תוך נקודה האמצעית, שהיא נקודת ובחינת מידת אמת שלה, ומידת אמת היא נחלה בלי מיצרים, ואין לה שיעור, למעלה, הדרום, המעלות, נעצור פה. מה אומר פה בעל התניא? באמת, דברים מאוד עמוקים, כדרכו. אומר פה בעל התניא, נכון. באמת, כתוב מצד אחד, שפת אמת תיקון לעד. ומצד שני,
צריך תדירות.
מה? צריך קביעות, בדיוק. צריך המשכיות, צריך תמידיות. לעד, תיקון לעד, כוונה כל הזמן. אבל מצד שני, רק לפני רגע הוא אמרנו שזאת אמת לאמיתו שלהם. איך זה מסתדר? אז מקודם ניסינו לתת איזשהו נימוק פילוסופי. עכשיו נותן פה בעל התניא נימוק ממש מדעי, רציונלי, לעניין הזה. הוא אומר, למה? למה למרות שהאמת לאמיתו שלהם היא זמנית, היא רק שלהם, עדיין הוא אומר, הם ראויים שהתפילה שלהם, הקריאת שמה שלהם, ה-18 שלהם, יהיה ראוי לכינוי שפת אמת תיקון לעד, למרות שזה לא לעד. למה? מסביר בעל התניא, הועילו בכוח נפשם האלוקית לחזור ולעורר בחינת אהבה זו לעולם בהתגברותה בשעת התפילה מדי יום יום. אז איך באמת אפשר להבין שגם הבינוני, למרות הרעיות של התרוממות הרוח שלה, כמו שהוא הסביר בתחילת הפרק, בדרך כלל בקריאת שמע וב-18, למה דווקא אז? שבוע למדנו אצל הרב הגאון, הרב נוסבוים שליטה, את הרמח"ל.
סיימתם את ה...
לא, לא, יש עוד, אתה יכול, אבל יש עוד, יש עוד כברת דרך. לא ארוכה, אבל עוד יש. תסלחו לי באמת הגדולים, שאני פה, אנחנו לומדים תניא, ואני מזכיר את הרמח"ל, אני בטוח שזה שם, לשניהם, ודאי שאין שום בעיה עם זה. אגב, חיו גם בסמיכות זמנים אחד לשני. רמח"ל חי בערך 50 שנה לפני בעל התניא, זה היה הכל. בערך, זאת אומרת, התניא והספרים של הרמח"ל ודרך השם זה בערך, למרות שזה זרמים אחרים לגמרי, אבל עם הרבה קבלה בפנים. מסביר הרמח"ל, מה שגם בעל התניא אגב מסביר בהרבה מאוד מקומות אחרים, זה במאמרי החסידות, זה ידוע מאוד, שכל התפילה מורכבת מארבעה חלקים כחלק משלבים של התעלות. זאת אומרת, יש את השלב הראשון, את החלק הראשון, שזה ברכות השחר פלוס הקורבנות, יש את החלק השני, שזה פסוקי דזמרה, יש את החלק השלישי, שזה קריאת שמע, וברכותיה, והחלק הרביעי זה 18 עם הקדיש דה סידרה ושיר של יום וכל מה שמגיע לאחר מכן ואין כאלוקנו ועלינו לשבח. בין לבין, אומר הרמח"ל, יש עוד כמה קטעים שהם לא ממש על הציר המרכזי אבל הם גם חשובים, כל למשל תחנון, 13 מידות. זה לא חלק מארבעת השלבים אבל זה גם חשוב מאוד, הכניסו את זה אנשי הכנסת הגדולה מסיבות שמוזכרות שם בפרק. זאת אומרת שיש פה איזו הדרגתיות. מחממים מנועים זה ברכות השחר והקורבנות. קורבנות זה העבודה. אחרי זה פסוקי דזמרה מפלס את הדרך לעולמות העליונים. בקריאת שמע הוא כבר הגיע לעולמות העליונים, ואז הוא מקבל על עצמו עול מלכות שמיים, זה התערותא דלתתא. התערות שבאה מלמטה, שצריכה להגיע עד הרקיעים העליונים, ואז הוא פותח את צינורות השפע, ואז הכיוון מתהפך מלמעלה למטה, התערות הדלעלה שיורדת למעלה, מלמעלה למטה, זה ב-18 יורד שפע, והשפע הזה חלקו מתחלק לעניינים של בריאות, פרנסה, על הצדיקים, על החסידים, ועל המשיח, ועל בית המקדש, זה השפע. כמו יורדים מים מלמעלה, המים האלה יכולים לשמש, יש מים שמשמשים לרחצה, יש מים שמשמשים לשתייה, יש מים שמשמשים לשטוף את הרעיתים, ויש מים שמשמשים כדי לערבב בהם דברים אחרים, כן? אז זה השפע, זה כמו המים, בדוגמה שיורדים מלמעלה, חלק מזה הולך לברכות שיש ב-18. זאת אומרת, כל הקטעים שלפני קריאת שמע וברכותיה, כולל, זה נועד לפלס, לעלות למעלה, ליצור את ההתחברות כלפי מעלה, ואז יורד השפע ב-18, כן? כל ברכה לפי עניינה, יוריד מלמעלה למטה. זאת אומרת, רגע את הבן אדם הגיע לקריאת שמע, אז אם הוא ניצל נכון את שני השלבים הקודמים, את שלב ברכות השחר והקורבנות, והשלב של פסוקי דזמרה, אז עם זה הוא יתרומם למעלה. פה הוא כבר צריך להיות למעלה. ואז שהוא למעלה, הוא אומר את הקריאת שמע. קבלת עול מלכות שמיים. הוא מרעיד שמעת העולמות העליונים. ואז כשהוא עושה את זה מספיק חזק, הוא פותח שם את הצינורות, ומשפיע על עצמו ועל כל העולם שפע שיורד באמצעות 18. לכן מדבר פה בעל התניא על העניין של ההתעלות הזאת, קריאת שמע והתפילה. למה? זה לא שזה רק עשה את כל העבודה, זה אחרי שהוא כבר עבד, שהוא עבודה גדולה שכבר מאחוריו, ועם ברכות השחר, ועם הקורבנות, ועם הפסוקי דזמרה, ועם הברוך שאמר, ועם הישתבח, והישתבח הוא כבר למעלה. ואז הוא עם ברכות קריאת שמע, יוצר אור, אהבת עולם, אהבה רבה, ואז הוא מקבל עול מלכות שמיים, שהוא כבר נמצא למעלה. לא, של מלאכם. מה זה? הנה. אז לכן זאת הסיבה למה הוא מדבר כל הזמן על העניין, מתי קורית ההתעלות הזאת? זה בקריאת שמע, ב-18. ואז אם הבן אדם באמת ישב על המנועים, על הטילים, שהעלו אותו למעלה, והוא ניצל את הטילים האלה כמו שצריך, אז הוא כבר למעלה. כלומר, צריך פה להבהיר, במאמר מוסגר אני אומר את זה, זה לא בעל התניא לא מתייחד, זה ברור שזה הוא מתכוון שכשהדגש הזה הוא על קריאת שמע ושמונה עשרה, זה לא בא חס וחלילה להמעיט מחשיבותם של אף אחד מהקטעים שלפני כן בתפילה. כי הקטעים האלה שלפני כן הם התנאי. שכשהוא מגיע לקריאת שמע ול-18, זה באמת יפעל באותה התעלות נהדרת ונפלאה, כן, של התפוצצות של ניצוצות אש, כן, שיוצאת לנו שלהבת צפייה, כמו שהוא מדבר על זה, זה לא קורה ככה סתם. זה עבודה. זאת עבודת הבינוני. כמו שהוא אומר, חפיצה וחשיקה ותשוקת נפש שוקקה להשם באהבה רבה, כבקריאת שמע ותפילה. אז יש את ההזדמנות להגיע למעמד הנשגב הזה. ולמרות שזה זמני, אם זה קריאת שמע ותפילה, זאת אומרת נגמרה התפילה, יצא הביתה, גמרנו, הוא יורד חזרה למטה. למרות זאת הוא תמת לעמיתה שלו. ולמרות זאת אפשר לקרוא עליו שפת אמת תיקון לעד. למה? מסביר עכשיו בעל התניא ואומר, קראת זה עוד פעם, הועיל ובכוח נפשם האלוקית לחזור ולעורר בחינת האהבה זו לעולם בהתגברותה בשעת התפילה מדי יום ביום. זה דבר נפלא מאוד. ממש מדעי.
איפה יש הוכחה
שהוא יצליח? מה?
איפה יש הוכחה שהוא יצליח?
זה בדיוק העניין, אין הוכחה. אין הוכחה. אבל אם הוא מצליח, זה הוכחה בדיעבד שמה שהיה מקודם היה אמיתי. למה? יש הרי כלל, כל מדען מתחיל יודע שהוא עושה ניסוי והוא יוצא לו תוצאה והוא רוצה אחרי זה לפרסם את זה באיזה כתב עת מדעי שהוא הצליח לעשות גביש עם 17 צלעות. כן, אפרופו פרופסור שכטמן עם הגביש עם ה-5 צלעות. אז אם הוא היה אומר, אני הצלחתי ליצור גביש של 5 צלעות, תודה רבה, בוא נראה אותך עושה את זה. ואז היו בימים סוללה של מדענים, כולם מסתכלים, מצלמות, מכוונות, פרופסור שכטמן עומד, כמו איזה מנצח, כמו איזה בשלן, עושה ככה, עושה ככה, והופ, שולף מהקערה, מה יוצא לו? גביש, 5 צלעות. וואו, חיות כפיים סוערות. למה? למה חיות הכפיים הסוערות? לא האמינו לו שהוא אמר שהוא הצליח לייצר גביש של 5 צלעות? הוא לא שקרן. ולמה? מתי משהו נחשב לאמת? כשאפשר לשחזר אותו. אירוע חד פעמי, זה כבר אומר דרשני. למה זה חד פעמי? צריכת לעשות את זה פעם אחת? נראה אותך עושה את זה פעם שנייה. אם אתה צריך לחזור את זה פעם שנייה ופעם שלישית ופעם רביעית, זה מתחיל לקבל סביון של דבר אמיתי. אז לכן אומר הוא בעל התניא, אם אתה מצליח להגיע להתעלות של הבינוני פעם אחת ביום בקריאת שמע ובתפילה, גם אם בשאר היום אתה נופל, אבל עצם בעובדה שמדי יום ביומו אתה מצליח לחזור על הניסוי הזה, סימן שהתוצאה היא אמיתית. זה דבר נפלא. דבר נפלא מאוד.
גם שאלה צדדית לדבר הזה.
כן.
נאמר שהוא שהוא גמור, אין לו את הקפיצה הזו בקריאת שמע ו... נגיד שהוא אף 1,000 דרגות למעלה מהבינוני. מה, אין לו מהדרגה האלף הזה, אין לו קפיצה.
יש לו, יש לו.
אז מה, אז נאמר אותו דבר.
לא, אז זה בדיוק העניין. שאלה היא לאיפה נופלים?
לדרגה האלף הזאת.
אז הוא נמצא,
זה לא נחשב נפילה בשבילו?
זה לא נחשב לנפילה. זה עכשיו נפילה אלוהי ביחס אליו, אבל זה כבר לא נחשב ליציאה מדרגת האמת. הוא כל הזמן בדרגת האמת. נראה שהוא יכול להתעלות לעוד יותר גבוה ממנו. אז אצל הבינוני, כשהוא יוצא משם, הוא כבר לא בדרגת האמת. הוא עכשיו בעבודה.
זמן רישוי.
זה זמן אחר, זמן של חולין. הוא לא יכול להגיד, אני עכשיו מחובר לקדוש ברוך הוא, אני דבק עכשיו בקדוש, הוא לא יכול, אצל הצדיק זה לא מפסיק. יש עליות, אבל הוא כל הזמן בדבקות בקדוש ברוך הוא. אצל הבינוני, זה לא קורה. אבל עצם העובדה שזה ניתן לשחזור, מה שהוא אומר פה, הוא מדקדק את זה באמת, באמת בצורה מאוד יפה במילות שלו, כן? מכיוון שבכוח, מה זה כוח? פוטנציאל. ויש הבדל בין הכוח לבין הפועל. יש בכוח ובפועל. כן? אז בכוח נפשם האלוקית, בפוטנציאל, לחזור ולעורר בחינת האהבה זו לעולם. הפוטנציאל קיים כל הזמן. זה רק שאלה, אם הוא רוצה לנצל אותו, הוא יכול. בהתגברותה בשעת התפילה מדי יום ביום, לכן זאת האמת לאמיתה שלו. עם כל הסתירה לכאורה שיש בין שני הדברים, האמת לאמיתה שלו. רק שלו. באותו רגע זה אמיתי לחלוטין. אבל, נשאלת פה שאלה. מי אמר לך שהוא יכול להגיע כל יום למדרגה הזאת? שאלה שנייה, איך מגיעים למדרגה הזאת כל יום? ואיך מגיעים? אולי זה חד פעמי באמת. אולי זה כוחה שווית כזה, שתפרץ, מתנוצנץ בבת אחת, וזה כל רעם אדיר, וזה תופעה חד פעמית. איך ידע שהוא יכול לחזור על זה כל פעם?
אם זה היה במקרה שהוא הגיע למצב הזה, זה באמת, שום דבר לא מוכיח, אבל זה לא במקרה שהוא הגיע.
או. זאת אומרת שמה?
עבודה פנימית.
או, זאת אומרת שמה? זאת אומרת שיש תהליך בדוק ומנוסה שבאמצעותו הוא יכול להגיע מתי שהוא רוצה מהמדרגה הזאת. זה העניין הגדול פה. זה יכול להיכנס לדרגה של רוטינה. מה זאת אומרת? אם אינן יש לו טכניקה. שהוא יודע שאם הוא ינקוט בטכניקה הזאת, אז הוא עובר את המרחק מ-A ל-B, אז גם כשהוא לא עובר את המרחק ב-A ל-B, כל רגע אנחנו יודעים שהפוטנציאל לעבור מ-A ל-B קיים.
אז מה חסר לו
לבינוני
הזה, שהוא לא מפעיל את זה תמיד?
הוא בינוני. בדיוק מה שחסר? הוא עוד לא הגיע לדרגת צדיק. אבל מה זאת הטכניקה הזאת שהוא יכול להפעיל? כדי מתי שהוא רוצה, אם הוא באמת עושה את הכי מה שצריך, להגיע באמת כל פעם בתפילת 18 ובקריאת שמה בתפילת 18 להגיע למדרגה הזאת. הכנה. הכנה. חלק חשוב מאוד בתפילה, שאנחנו היום, לצערנו, חסרים בו מאוד. פעם זה היה חלק הכי חשוב של התפילה. חלק החשוב ביותר של התפילה היה עוד לפני שהתחלת להגיד את המילה הראשונה של התפילה. היה ההכנה לתפילה. חסידים ראשונים היו שוין שעה אחת. ואבא שלי זכרונו לברכה היה קורא את זה כך. חסידים הראשונים היו שוין. אומרים שוין. כן, שוין, זה יידיש. כן, כתוב שוין שעה אחת. שעה אחת הכוונה לא שעה אחת קלנדרית על השעון. היו לוקחים את הזמן ועושים הכנה לתפילה כי אי אפשר להתפלל בלי הכנה. אי אפשר להתפלל. אתה יכול להשלות את עצמך. זה לא תפילה. בטח לא תפילה כמו שצריכה את הלב. ולכן הוא אומר, הועיל בכוח נפשם האלוקית לחזור ולעורר בחינת אהבה זו לעולם, בהתגברותה, בשעת התפילה מדי יום ויום, איך? על ידי הכנה הראויה לכל נפש, כפי ערכה ומדרגתה. בינוני, זה אחד שיודע איך מתכוננים לתפילה. אמרנו, אחד שלא חוטא. היום זו דרגה גבוהה מאוד. אחד שיודע איך הוא מגיע למדרגה הזאת, זאת אומרת שהוא יכול לחזור על הניסוי מתי שהוא רוצה, יכול לחזור על ההתרוממות שלו לדרגות האלה בעומק, בשלמות, מתי שהוא רוצה, לכן אפשר לקרוא גם עליו שפת אמת תיקון לעד. זה למעשה המקור שבתורת החסידות שמים דגש גדול מאוד על הנושא של ההכנה לתפילה. כן. בקוטק, למשל, בחסידות קוט, רבי מקוט, רבי מנחם מנדל מקוט, היה מדגיש תמיד את העניין של מידת האמת. הדגל, הסמל של גור, זה אמת. לכן שם הרבנים, איך הם נקראים? השפת אמרת, האמרי אמת. כן? הכל שם העניין של אמת, וזה הולך אחרי הפסוק הזה, ששפת אמת יקון לעד. הכל התחיל מהשפת אמת, נכדו של בעל חידושי ערים, שהוא מייסד שושלת גור, אבל הוא שאב את השראתו מהרבי מקוטק. ושם התפילה נראית שם באופן שונה ממה שאנחנו מכירים. ההכנה יכולה להימשך שעתיים, שלוש, ארבע, והתפילה עצמה חצי שעה. למה? מכיוון שהתפיסה החסידית אומרת שאם אתה עושה את ההכנה כמו שצריך, התפילה שלך טסה. הרי עיקר זה ההכנה. כן, בזמנו, כן, סיפור ידוע זה על רבי לייבלה, רבי לייבלה אייגר. ומי היה רבי לייבלה אייגר? היה הנכד של רבי עקיבא אייגר, הגאון הגדול והעצום רבי עקיבא אייגר. כשרוצים היום בעולם הליטאי, בעולם הישיבות, לתאר איזה גאונות עצומה, כזאת חודרת רקיעים, הרי זה גאון רבי עקיבא אייגר. זה הסמל, זה הטופ. רבי עקיבא אייגר. חידושי רבי עקיבא אייגר, השוט של רבי עקיבא אייגר, זה משהו גאוני וזה. הנכדה שלו נפטרה לא לפני הרבה שנים. שזה הבת של הנכדה, כלום. לא אוכל לפני כך הרבה זמן. הוא היה מחותן של החתם סופר. חתם סופר היה נשוי לבת שלו. ביניהם תכתובות מרעישות. אז רבי עקיבא אייגר היה נכד שנקרא בשם רבי לייבלה אייגר. והוא הלך שבי אחרי תורת החסידות. ובאופן ספציפי הוא התחבר מאוד לרבי מקוטק. ופעם אחת הוא שאל את הרבי שלו, את רבי מנחם בן מקוטק, שאל אותו, איך אני אסביר לסבא הגדול שלי שאני עושה כל כך הרבה הכנות לתפילה? שעות אנחנו עושים הכנות, הרי אצלם זה לא ככה. תגיד, מה, אתה בא ומשנה מהדרכים של הסבא הגדול שלך, של רבי עקיבא אייגר? הוא אומר לו, רבי מנחם בן מקוטק, הוא אומר לו, תשובה נפלאה, הוא אמר לו. הוא אומר לו, זה הלכה מפורשת. הוא אומר, מה דינו של פועל שנזכר לגזור עצים, לחטוב עצים? עמד וחצי יום היה משייס את הגרזן. ורק בשתיים בצהריים הוא התחיל לחטוב עצים. ההלכה אומרת שהוא מקבל שכר עבודה של יום שלם. כי בלי לחדד טוב טוב את הגרזן, העצים לא היו נופלים. אותו דבר זאת ההכנה לתפילה, אמר לו רבי מנחם בן מקוטק. אגב, אותו רבי לייבלה אייגר הפך לאחר שנים בזמנו, בעצמו, לראש שושלת חסידית של החסידים מלובלין. חסידות לובלין.
באה מלייבלה.
לא לובלין, לובלין זה עיר, זה לא קשור, רק במקרה דומה, כן? אבל חסידות לובלין זה הצאצאים של רבי לייבלה אייגר. כן? אז הוא אמר לו, החידוד של הגרזן זה חלק מהעבודה. בלי שיש לך גרזן חד, אתה לא יכול להבקיע. בלי שאתה מתכונן לתפילה כמו שצריך, התפילה שלך לא תבקיע, היא לא תעלה. לכן זה ודאי שזה חלק מהתפילה, חלק מעבודת השם. כן? אז בקוטק היו שמים דגש חזק מאוד על העניין הזה, כי ההכנה לתפילה זה אמור להביא את הבן אדם למצב שכשהוא מתחיל לדבר, אז הוא מרוכז, הוא יודע מה הוא אומר, הוא מוכן, הוא כל כולו דבוק בקדוש ברוך הוא. אם הוא מדלג על ההכנה הזאת, אז אנחנו יודעים טוב מאוד מה קורה. רבי אלימלך, כן, כן. זה חלק מהעניין. מסופר גם על בעל חידושי ערים, הזכרנו אותו מקודם, שהתפילה שלו, תפילת שחרית אצלו, הייתה נמשכת ב-5-6 שעות. פעם אחת השמה שלו ראה אותו מתפלל שעה אחת וגומר. אז הוא אומר, מה קרה? הוא אומר, אמר לו בעל חידושי ערים, אין פה כללים. זה כמה אתה מרגיש שהצלחת לחדד את הגרזן. היום הלך לי לחדד את הגרזן מהר. אז אני צריך להתפאר אחרי איזה שעה, ובדרך כלל אני עובד הרבה יותר חזק של לחדד את הגרזן. של להגיע לאיפה שצריך להגיע באמצעות ההכנה שלפני התפילה. אז זה העניין של האמת. זה מה שאומר פה על ידי הכנה ראויה לכל נפש. כפי ערכה ומדרגתה, זאת הטכניקה שמאפשרת לבינוני לשחזר את העלייה, את ההצלחה שלו כל בוקר מחדש באמצעות התפילה, עם קריאת שמה והתפילה, תפילת 18. כי מידת האמת, ממשיך בעל התניא ואומר, כי הנה מידת אמת היא מידתו של יעקב, ונקרא בריח התיכון, המבריח מן הקצה אל הקצה, מרום המעלות ומדרגות עד סוף כל דרגין. כן? אנחנו יודעים שהאבות, יחד עם דוד המלך, זה שלושת הרגליים של המרכבה. יש את אברהם, שהוא מידת החסד, יצחק, שהוא מידת הגבורה, ויעקב שהוא מידת האמת. זה, לפי זה מחלקים את כל המידות, את כל הספירות, מחלקים לשלושה קווים. יש את קו החסד, זה הקו הימני, את קו הגבורה, שזה הקו השמאלי, ואת קו התפארת, שזה הקו האמצעי. מכונה לעתים גם בשם קו הרחמים. תפארת זה רחמים. חסד זה הימני, גבורה זה השמאלי, האמצעי זה תפארת. זה כנגד שלושת אבותינו. הקו הימני כידוע זה אברהם אבינו, בן אמת ליעקב, חסד לאברהם. הקו האמצעי, קו הגבורה, זה הקו השמאלי, קו הגבורה זה יצחק. לכן שמאל דוחה וימין מקרבת. הימין המקרבת היא החסד, השמאל שדוחה זה מידת הגבורה. ובאמצע יש את מידת התפארת, זה האמת. יעקב אבינו הוא קו האמת. יעקב אבינו זה מידת התפארת, שעליו נאמר שהוא בריח התיכון. מה זאת אומרת הבריח התיכון?
במשכן.
במשכן, כן. אבל מה השתנה בריח התיכון?
שזה מחזיק את הכל.
זה מחזיק את הכל. היו עוד בריחים.
אבל זה הבריח שהיה עובר מקצה לקצה.
בדיוק, נכון מאוד. היה עובר מקצה לקצה. הבריחים האחרים היו עוברים מבחוץ, עד האמצע. למעלה ולמטה. הבריח התיכון היה עובר בתוך הקרשים עצמם, ובסיס לי כתוב גם שלא רק שזה היה עובר בתוך הקרשים עצמם מקצה לקצה בתוך אחד מהקירות של המשכן, אלא בדרך נס הבריח היה מתעכל וממשיך גם בקירות של האחרים. אותו בריח היה עובר באמצע ומחבר למעשה את כל הקירות של המשכן. זה הבריח התיכון. זה לא הבעיה, הקדוש ברוך הוא אין בעיות כאלה.
גם האורך וגם העיכולים.
כן, בגלל זה אמרתי בדרך נס. האורך הוא לא בעיה, כי אפשר לייצר איזה אורך שרוצים. אבל זה שהוא היה מתעכל בפנים, זה כתוב במפורש במדרש שזה היה בדרך נס. גם אם זה לא ככה...
לפרק, להחזיר, המשכן היה...
נכון מאוד, זה היה מתפרק, הקטע הזה היה מתפרק לבד. אבל גם אם אנחנו לא נדרשים פה לדברי אגדה, אז ברור שגם אם לוקחים קיר אחד, אז הבריח התיכון עובר נניח מקצה לקצה בתוך אותו קיר. עוד שהבריחים העליונים הם מבחוץ והם רק חצי. כן? אז לכן, אומר פה בעל התניא שמידת האמת היא מידתו של יעקב, כן? שנקראת, כן? נקראת הבריח התיכון. ומה זה המידה הזאת? זה המידה הזאת, זה הזאת שמחברת את הכל. כן? מבריח מן הקצה אל הקצה. וממשיך בעל התניא ואומר, זה העניין של מידת האמת. מידת האמת היא מחברת את הכל. מרום המעלות ומדרגות, עד סוף כל דרגין. ובכל מעלה ומדרגה מבריח תוך נקודה האמצעית, שהיא נקודת ובחינת מידת האמת שלה. כן? מה שאומר פה בעל התניא זה באמת דבר... אני אומר את זה כבר בפעם, אני לא יודע, מי יודע כמה. כן, אבל יש פה באמת דברים שהם כמעט על בלתי אפשריים להבנה, או קשים להבנה בשכל רציונלי רגיל. כן? אבל המשפט האחרון הזה, מרום המעלות ומדרגות עד סוף כל דרגין, ובכל מעלה ומדרגה מבריח תוך נקודה האמצעית, שהיא נקודת ובחינת מידת האמת שלה. ואולי נקרא פה עד סוף הפרק, זה עוד כמה משפטים ספורים, שנקבל את הכיוון. ומידת אמת היא נחלה בלי מיצרים. נכון? זה נחלתו של יעקב. מי כתוב פרסת ים אבקד הצפון ונגבה? על יעקב. זה נחלה בלי מצרים. ואין לה שיעור למעלה עד רום המעלות, וכל מעלות ומדרגות שלמטה הן כעין לגבי מעלות ומדרגות שלמעלה מהן, כידוע ליודעי חן שבחינת ראש ומוכין של מדרגות תחתונות הן למטה מבחינת עקביים ורגלי מדרגות עליונות מהן, וכמאמר רז"ל, רגלי החיות כנגד כולן. כן, כאן הוא מתייחס למאמר סתום מאוד שמופיע במסכת חגיגה, בעניינים של מעשה בראשית. ההתייחסות הזאת היא לרגלי החיות כנגד כולם, גם אנחנו אין לנו בזה שום השגות, אבל נגיד את זה רק ככה בעניינים של ממש בפשטות של הפשטות, שסבר את אוזנינו המאוד גסות, כן, בעניין הזה. אולי בעזרת השם חלק מזה נשאיר לפעם הבאה, אבל נאמר פה רק את הרעיון בכללותו, בעיקרו. מידת האמת נעה על ציר אינסופי. אין נקודת אמת אחת. יש אינסוף נקודות אמת שמתחילות מלמטה, מהמקום שבו יושב האדם היהודי, ועל ידי הכנה מתאימה מתחבר לבוראו, מדבק בקדוש ברוך הוא, וכל הכוחות ומשאבי הנפש מסוגל לגייס לעניין הזה, ויש כאלה שעושים את זה יותר טוב ממנו, הם למעלה ממנו, ואלה יש שעושים את זה יותר טוב מהם והם למעלה מהם, והם, יש כאלה שעושים את זה יותר טוב מהם, והם למעלה מהם. כל אחד כזה שמגיע לנקודה בסולם הזה, איפה שהוא נמצא, זאת האמת המוחלטת שלו. למרות שהיא יחסית, היא אמת מוחלטת. עוד פעם, משפט שהוא לכאורה סותר את עצמו, אבל כבר הסברנו אותו מקודם. שברציונליות פשוטה הוא סותר את עצמו, באמונה הוא לא סותר את עצמו בכלל. וכן גם על הבינוני אפשר להגיד שפת אמת תיכון לעד. למה? יכול להיות לחזור על הניסוי, כמו שאמרנו מקודם, זה המבחן, מבחן האמת. זאת אומרת שמי שמסתכל, מי שנמצא במדרגה מסוימת, ולאחר מכן בכוח עבודתו הוא מצליח לעלות למעלה, להתגבר עוד יותר, אז איפה שהוא היה מקודם, הוא היה שם, זה היה האמת. אבל עכשיו שהוא עלה למעלה, הוא מסתכל למטה, מה הוא רואה שם, זה כבר לא האמת. הוא עכשיו נמצא באמת. מה שהיה מקודם, זה כבר לא האמת. זאת אומרת שהאמת הזאת הייתה זמנית. וגם כשהוא נמצא כמו מדרגה החדשה שלו, יש מעליו כאלה שמסתכלים אליו ואומרים זאת לא האמת. אם אנחנו בו ברוח הימים הנוראים, המשמשים ובאים, אז יש סיפור ידוע רבי לוי יצחק מברדיצ'ב, שהדבקות שלו בקדוש ברוך הוא הייתה שם דבר, לא צריך להגיד שום דבר, סנגורן של ישראל, צדיק גדול ועצום, מתלמידיו של בעל שם טוב, ואחר מכן גם של המגיד ממזריץ'. הוא היה גם חותנו של בעל התניה, מחותנו של בעל התניה. זאת אומרת, נכדו של רבי לוי יצחק מברדיצ'ב היה נשוי לביתו של בעל התניה. זה נקרא מחותנים. הבן שלו נפטר בגיל צעיר, ואחת מהאיגרות שיש בתניה באיגרת הקודש, זה איגרת הנחומים שכתב לו בעל התניה אחרי מות בנו בגיל צעיר, וכמובן שזה לא קבל נתן חומנו הכנים, זהו דברי תורה נוראים ונפלאים על העניין הזה של מה מתרחש בזמן פטירתו של צדיק. אז רבי לוי יצחק מברדיצ'ב היה פעם אחת שהגיע זמן תפילה ביום הכיפורים, וכמובן שבלי, הוא היה שליח ציבור, זה שם שליח ציבור, מי שמסוגל לפתוח את השערים, אחרי זה נכנסים שם התפילות של כל הציבור. רבי לוי יצחק מברדיצ'ב, והיה פעם אחת שכולם מחכים, והוא מסרב לגשת לעמוד. יום הכיפורים כבר נכנס, כל הקהל עומד ומחכה, והוא מסרב לגשת. אז הוא משכנע אותו, כל הגדולים, רבינו, כולם מתעכבים, יום כיפור, אנחנו נתחיל להתפלל, נעילה, לא נעילה, כן,
כל
נדרה. והוא סגישן, מה יהיה? אז הוא אומר, איך אני יכול לגשת להתפלל? אני שנה שעברה, נפתחתי לקדוש ברוך הוא לחזור בתשובה שלמה. אני מסתכל עכשיו, לא קיימתי את ההבטחה. מה, אני אבטיח את זה עכשיו עוד פעם? שנה שעברה לא קיימתי. זה מה שאני קיים את זה עכשיו. מה, אני הולך סתם לדבר שקרים לפני הקדוש ברוך הוא? וכך הוא לא ניגש לעמוד. עד שבסופו של דבר ניגש אליו הבן שלו, אמר לו, אבא, הפעם זה יהיה באמת. ואז הוא התרצה וניגש והתחיל להתפלל. מה הוא אמר לו? אמר לו, נכון, במדרגתך אתה יכול להגיד ששנה שעברה הבטחת שתחזור בתשובה, ודאי שהחזרה בתשובה שלך הייתה מעולה ביותר, אבל לא הגעת עדיין לאמת. אבל האמת זה דבר יחסי. אז אם תצליח אפילו להוסיף במשהו על העבודה של שנה שעברה, זה כבר חזרה בתשובה. זה מידת, זה דרגה חדשה בסולם האמת. אז השנה זה יהיה באמת. במובן הכי עמוק של המילה, ככה אמר לו הבן שלו. ואז הוא השתכנע וניגש להתפלל. זה מה שמדגים פה את הרעיון הזה של הסולם של האמת. שזה סולם שמוצב ארצה וראשו מגיע השמיים. איפה הוא מתחיל? בכל נקודה. איפה הוא נגמר? באמת המוחלטת, הסופית, האמיתית, היחידה, שזה השם אלוקיכם אמת. כל מי שנמצא בסולם הזה יכול להתרומם ולהתרומם 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 עד אין סוף. אף אחד לא יכול להגיע לקדוש ברוך הוא. לכן כל אחד, איפה גבוה ככל שיהיה, יש לו אין סוף דרך שהוא עדיין יכול לעשות. ואף פעם לא מגיע לסוף העבודה. לכן אמרתי כבר כמה פעמים, ציטטתי את חיים שפירא, ידידנו, כן, שמה שמצא חן בעיניו שם בספר של הרב שטיינזלץ, זה שהוא אומר לו שבן אדם, שהגיע למצב שהוא מרגיש על מי מנוחות, זה הבעיה הכי גדולה. היה פעם איזה זמר, נדמה לי זה היה בועז שרעבי, שר אצלי הכל בסדר, נכון? זה היה בועז שרעבי? או, מי ששר ככה אצלי הכל בסדר, הוא בבעיה הכי גדולה.
חזר בתשובה.
בעיה גדולה, זה הוא שר לפני שהוא חזר בתשובה.
בועז שרעבי חזר בתשובה?
קראתי
בשביל. כן, אם הוא חזר בתשובה, אתה בטוח, חזר בתשובה, ודאי, מצוין. ודאי שעכשיו הוא מבין שאין דבר כזה להגיד אצלי הכל בסדר. אין יהודי שיכול להגיד את זה. אין יהודי שיכול להגיד את זה. אפילו משה רבנו לא אמר אצלי הכל בסדר. ודאי שאין לך אתה יכול להגיד את זה. למה? כי אתה מטפס על סולם האמת. השם חותמו אמת. זה האמת המוחלטת. לא יחסית, לא זמנית, בלי עליות, בלי... זה האמת האבסולוטית, אבל הבעיה היחידה עם האמת הזאת זה שאף אחד לא יכול להגיע אליה. כי היא באינסוף. אז יש לך כברת דרך כמה שאתה רוצה לטפס. מטפס, 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 ואף פעם אתה לא מגיע לסוף. אז תשאל אם ככה, מה התכלית של הטיפוס? המאמץ. רק המאמץ, ההשתדלות, העמל שאתה משקיע, זאת התכלית. לפי זה אתה נמדד. לא לאיפה הגעת, אלא כמה הזעת בדרך. כן, יש אחד שנמצא בכושר טוב, כן, רק עכשיו גמר בצהל מסלול שתיירת מטכל, אז הוא מטפס על איזה הר, איזה בכלילות, מגיע לפסגה בקושי מתנשם. יש אחד אחר, נמצא בכושר הרבה יותר ירוד, תן לו איזה גבעה קטנה, הוא מתעלף בדרך. אז ההוא, תגיד לו, הוא הלך, עשה ספרינט שם עד הקצה, בלי שום בעיה. אז זה התחיל לעלות על הגבעה, שירית כוחותיו, הגיע לגבעונת הקטנה הזאת. מי השיג גובה הרבה יותר גדול? הראשון, הספיק הרבה יותר. אבל האם שכרו יותר גדול? לא. השני התאמץ יותר. השני, באמצע הגבעונת הזאת, הרגיש שהלב שלו פועם, בום, 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 בום. עוד מעט יוצא לו החוצה. ובכל זאת הוא המשיך. המאמץ. אם בחוקו איתה תלך, הוא אומר רש"י על המקום, שתהיו עמלים בתורה. זה העמל. אז יש פה איזה טיפוס אינסופי על הסולם הזה שנקרא אמת, ואיפה שבן אדם נמצא, תמיד הוא יודע שקודם כל, ברוך השם, מצליח להתרומם מעל מה שהוא היה מקודם, ובעזרת השם, הוא יצליח גם להמשיך לטפס למעלה, איפה ששאף פעם זה לא נגמר. זה העבודה. אז זה גדולתו של הבינוני, שהוא לא מפסיק לטפס. לכן בינוני זה לא דרגה מסוימת, זה אין סוף דרגות. בינוני זה אין סוף דרגות, לא אחת. אין סוף דרגות בניואנסים. זה בינוני, וגם זה בינוני, וגם הוא, וגם הוא, וגם הוא. זה קשה מאוד להיות בינוני. כן? הלוואי שנצליח להגיע למדרגה כזאת. אבל גם בהגדרה של הבינוני יש אין סוף דרך. כל אחד, יש כזה פתגם שהוא מאוד מאוד לא נכון במובן כפי שהם משתמשים בו בדרך כלל ככה בלשון היום-יום, אומרים כל אחד זה האמת שלו. נכון? זה הרי משפט אבסורדי. כל אחד זה האמת שלו. באדם אומר, אני חושב שככה, וזאת האמת שלי. ככה, האמת שלי. ככה אני מאמין, האמת שלי. אולי צודק. ושזה האמת שלו, זה לא אומר שזה נכון. אולי האמת שלו היא שקר. אולי הוא עושה שקר בנפשו. הוא ככה מוכר לעצמו לוקשים. כן, זה האמת שלי. ככה, מנטרה. חוזר על זה 50 פעם, ואז הופך להיות נכון. אבל במובן שאנחנו מדברים כאן, המושג הזה מקבל משמעות אחרת, מאוד מדויקת. כל אחד עם האמת שלו, כפשוטו, שהיא האמת לאמיתה שלו, כמו שאמר בעל התניא רק לפני דף אחד. זה לא סותר אחד את השני. כל אחד זה האמת שלו, שכשהוא נמצא שם, זאת האמת לאמיתה. שלא.
מה ההבדל בין זה לבין הראשון?
כי הראשון זה לא אחד שאומר את זה בסולם של הבינוני. זה לא אחד ששם לעצמו מטרה של דבקות בקדוש ברוך הוא, וכל השאר זה רק השאלה של איך. זה, מי אחר יכול להגיד את זה, שהאמת שלו זה שבאמת התכלית, רעיונות הבל לא חסרים במקומותיהם הדברים כאלה. זאת אומרת, אם הוא עושה את זה...
שאלה מה הוא אומר.
זה, בדיוק.
האמת היא בפרטים.
בדיוק.
אלה אומרים, יש שינדלד הוא בפרטים, נכון? יש ביטוי את זה באנגלית.
כן, 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 כן. אבל פה זה לא הנקודה של הפרטים.
אבל השאלה, אם הוא, אם הבן אדם באמת מחפש את האמת, נניח הוא באיזשהו, בסולם הזה, באיזשהו סולם אינסופי כזה, הוא מצא איזשהו מישהו שאומר לו משהו שנראה לו כמו אמת. והוא משוכנע באמת הזאת, נניח הוא עלה, נניח נקרא דוגמה קיצונית, והוא נסע להודו וישב שם אצל איזה מערישי, והוא סיפר לו איזה משהו שהוא נראה לו אמת. הוא מאמין באמת הזאת.
על זה בדיוק דיברתי.
עכשיו הוא בא ואומר לך, תשמע, אני למדתי את זה, ואני מאמין שזה האמת. עכשיו, מחר הוא יבוא וידוש אותך, ואתה תגיד לו, תשמע, האמת שלך, בוא נתחה איזה, תן לך איזה אנגל נוסף. אז הוא הסתכל על מה שהוא היה אתמול, הוא אמר, אתמול זה הייתה האמת שלי, היום זה האמת שלי ברמה יותר גבוהה. אבל אתמול זה לא היה שקר, הוא באמת האמין בזה.
זה בדיוק הבאג בלוגיקה. לא כל מה שבן אדם מאמין בו הופך את זה לאמת.
זה האמת שלו?
זה בדיוק העניין, שאין דבר כזה. רק במובן הזה, שלב הדבר, אין דבר כזה אמת שלו. אם בן אדם יגיד, אני בשבילי עכשיו אמצע היום. זאת האמת שלי, אני הולך אחרי הצד השני של כדור הארץ. הוא יגיד, אני חושב שאין אלוקים. זאת האמת שלי, אתה יודע מה, אני מסתכל למינה ושמאלה. מה אלוקים? ואיך זה, איך הרבה רוע יש בעולם, איך הרבה לכלוך. מה אתה רוצה להגיד לי שהקדוש ברוך הוא פה משגיח על כל העניינים האלה? נוזב אותך מסיפורים, אין דבר כזה. זאת האמת שלי. אז זאת האמת?
זה לא האמת. זה האמת שלו באותו רגע, אם הוא באמת מאמין בזה.
או, זה
בדיוק. אם הוא עושה, זה השאלה, אם הוא באמת מאמין בזה,
אבל זה שבן אדם...
או שהוא משקר לעצמו.
זה שבן אדם מאמין במשהו לא עושה את זה אמת. גם הנאצים האמינו, להבדיל, אלף עשי הבדלות, מאוד האמינו במה שמחר להם היטלר. אני אפשר להגיד שזה היה אמת?
בצד של הסיטרה האחרה, באדם שמאמין בסיטרה האחרה.
זה לא אמת. אנחנו מדברים על...
זה הצד השני, בצד התומעה. אנשים שנמצאים בצד התומעה, הם, יכול להיות שהם גם...
סליחה רגע. הלו? הלו, בני, מה נשמע? אנחנו באמצע שיעור כרגע פה, אז עוד מעט נחזור אליך, בסדר? ארבע דקות. ביי. בישיבה. האמת, זה רק סולם שנגמר איפה שנמצא הקדוש ברוך הוא. גם עשית לאחה זה לא אמת. אפשר לקרוא לזה אמת. זה האנטיתזה של האמת. זה אבי אבות השקר. זה כנגד זה. רע וטוב, אמת ושקר. כל העולם מסודר בצורה כזאת. אמת זה רק משהו שנמצא, כמו שאמרנו, באיזושהי נקודה. זה מוכוון לקדוש ברוך הוא. אם זה בסולם שנמצא בדרך לקדוש ברוך הוא, ורק זה אחד השלבים באמצע, זאת אמת. אם זה במקום אחר, זו לא אמת. זה לא... רגע, שמעתי אותך, אני אגמור את התשובה. עכשיו, אם בן אדם בא ואומר, אני משוכנע שמה שאני אומר זה נכון, זה לא הופך את זה לאמת. כן? יש כל מיני תזות ותיאוריות שאנחנו מכירים במהלך ההיסטוריה, ואמרו אותם, ואחרי כמה זמן הסתבר שזה שקר וכזב. זה שבן אדם באותו רגע מאמין שזה אמת, האמונה הזאת היא לא הופכת את זה לאמת. האדם יכול להאמין בכל ליבו שהשמש מסתובבת סביב כדור הארץ, כמו שהרבה אנשים האמינו במשך הרבה מאוד זמן. האמינו בזה בכל ליבם ונפשם ומאודם. אז אי אפשר להגיד שבאותו רגע שהם האמינו בזה זה היה נכון. זה היה שקר מוחלט, חסר כל בסיס, למרות שהאמונה שלהם הייתה עזה ולוהטת שככה זה היה נכון, עד כדי כך שהם הוציאו להורג אנשים שהעיזו לטעון משהו הפוך.
מה עם הזדונות הופכות לזכויות?
למה אתה? הרבה פוזרים שלא קשורים פה בעניין הזה. מה זה קשור?
בדרך הסולם, בדרך ההתקדמות לקראת האמת, בן אדם נמצא באיזושהי דרגה, והדרגה הזאת אחר כך שהוא הזדון הזה הפך להיות זכות.
זה לא זדון, לא זדון, שאנחנו מדברים פה, אין שכן שום זדון, האמת...
זה הייתה המדרגה שלו בשביל אחר כך לעבור לדרגה יותר גבוהה ממנה. זה המהות של הבינוני.
לא, בינוני אף פעם לא היה לו שום דבר זדוני.
לא זדוני, אני אעשה את זה בדרך אשר השאלה. אם המדרגה התחתונה שבה הוא היה, הוא הגיע למדרגה יותר גבוהה. זאת אומרת, מה שהיה לו בדרגה הקודמת שלו, שהיא הייתה שקר מוחלט, אבל זו הייתה המדרגה שלו בשביל להגיע אל האמת היותר גבוהה.
למה הייתה הבעיה, יעקב? שהגעת באמצע השיעור. אנחנו אמרנו מקודם, משפט אחד מאוד חשוב. בינוני אין גרם אחד של שקר. המושג שקר לא שייך פה. הדרגות השונות של האמת זה לא בגלל שהאמת הקודמת לא הייתה נכונה. כל אחת היא נכונה. אם היה שם מיליגרם אחד של שקר, זה כבר לא אמת. וזה כבר לא בינוני. ובוודאי שאי אפשר להגיד על הנקודה הזאת שזה אמת לאמיתה שלו. אי אפשר להגיד על משהו שיש בו אפילו מילימטר של שקר שהוא אמת לאמיתה.
אבל אצלו זה לא שקר.
לא, זה לא שקר.
אצל הבן אדם שמאמין במשהו...
בוא אני אתן לך דוגמה. אתן לך דוגמה כדי לסבר את האוזן. תאר לך, ואדם לומד מתמטיקה. כן? הוא מתחיל בכיתה א', הוא לומד אחד ועוד אחד. שתיים. כיתה ג', הוא לומד שעשר כפול עשר זה מאה. אחרי 20 שנה הוא פרופסור למתמטיקה בטכניון, ראש הפקולטה. הוא מתעסק שם עם מערכות רב-מימדיות בתורת הצ'ופצ'יק של ה-DDT של הנו-נו-נו. משהו, לא משנה מה. עכשיו תאר לך שכשהוא היה בכיתה ג' הוא חשב ש-10 כפול 10 זה 200. ככה הוא חשב. הוא העמיד בזה בכל ליבו. 10 כפול 10 זה 200. ואחרי זה הוא טיפס למעלה, ועכשיו הוא יודע משוואות דיפרנציאליות רגילות וחלקיות. הוא מסתכל אחורה, הוא אומר, אני עכשיו התקדמתי המון. העובדה ש-10 כפול 10 לא שווה 200, משנה איפה הוא נמצא על הסולם. אם הוא עדיין נמצא בכיתה ג', אם הוא נמצא לפני כיתה ג', אם הוא נמצא עכשיו כבר תואר ראשון, אם הוא כבר בפוסט דוקטורט, מה זה משנה איפה הוא נמצא על הסולם? 10 כפול 10 לעולם לא יהיה 200, גם אם הוא מאמין בזה בכל ליבו. ויש דברים שחורגים מהיחסיות. זה אפשר להגיד עליהם שהם יחסיים. היום זה היה נכון, מחר זה לא. זה בסולם של הבינוני. זה בדרגות שהוא הצליח להגיע אליהם. זאת האמת שעליה מדובר פה. אבל יש דברים שמה שלא תעזר, כמה שלא תאמין בזה. לא היום, ולא אתמול, ולא מחרתיים, הם לא אמת. גם אם אתה חושב שהם נכונים לגמרי. כי בעובדה הם כבר לא נכונים. לא כל דבר בעולם הוא יחסי. יש דברים שהם לא נכונים באופן אבסולוטי, לא משנה מה אתה חושב עליהם. או מישהו אחר. ולכן המבחן פה הוא מאוד פשוט. אם אתה הולך בתורה, שהיא חוכמה העילה של הקדוש ברוך הוא, ואתה בתוך המסגרת הזאת, רק אתה בא אתה אומר, שמע, אני לא מבין כל תוספות שאני לומד. אז אתה הגעת לדרגה מסוימת של אמת. מחרה, אתה משקיע יותר, אתה כבר מבין את חידושי הרשב"א. אז אחרי זה אתה עוד יותר מתקדם, התוספות שלך זה עכשיו כמו ספר פתוח. זה דרגות באמת. אבל אם אתה אתמול היית מאמין גדול בפילוסופיה של שפינוזה, והיום עשית טוויסט והגעת לתורה, חזרת בתשובה. אז מה לעשות? הפילוסופיה של שפינוזה היא פילוסופיה כופרנית. אתה לא יכול להגיד שבזמן שהיית שם, זה היה האמת שלך. זה כמו שהיה האמת שלך, הייתה ש10 כפול 10 זה 200.
אבל למה אתה חושב שזה לא אמת? מה העובדה שהבן אדם מאמין בזה? בשבילו, במקום שבו הוא נמצא, זה אמת. אז אתה אומר לא, זה שקר. אבל אתה לא נמצא שם איתו, אתה נמצא למה? אתה נמצא במקום אחר. אתה מסתכל עליו, אתה אומר לו, אתה משקר. זה שקר, אתה מאמין בשקר. אז הוא אומר לך, לא, אבל אני מאמין בזה, איך אתה יכול להגיד? בשבילך זה שקר, אבל בשבילי זה אמת.
מה אתה חושב שאם בן אדם אומר שבשבילי זה אמת, זה הופך את זה לאמת?
לא, לא חשוב, הוא אומר שקר, הוא אומר, אם הוא אומר אמת, אז בשבילו זה אמת.
זה ממש לא נכון.
מה?
בן אדם לא קובע לעצמו מה האמת ומה לא.
אבל מבחינתו הוא אומר לך את האמת.
לא, לא.
הוא לא משקר.
הוא אומר במה הוא מאמין.
אתה מסתכל עליו, אתה אומר, אתה קובע judgment שזה שקר.
לא, לא. אני אגיד לך מה אתה מחליף פה. שני דברים שאתה מכניס אותם בערבוביה. הרלם אומר את האמת, שבזה מה שהוא מאמין. זה שהוא אומר שהוא מאמין בזה, זה באמת אמת. אבל זה לא הופך את מה שהוא מאמין בו לאמת.
נכון.
הוא מדבר בכנות.
אוקיי.
אבל זה לא אומר שזה נכון. כן? זה בדוגמה שהבאתי לך מקודם. אני לא בא אליו בטענות שהוא שקרן. הוא אומר לי בכנות. בפתיחות הוא אומר לי את האמת. במובן הזה שהוא לא משקר לי. לגבי מה הוא באמת מאמין.
הוא משקר לעצמו.
הוא משקר לעצמו.
הוא לא משקר לעצמו.
בטח הוא משקר לעצמו.
למה הוא משקר לעצמו?
מכיוון שמה שהוא מאמין בו הוא לא נכון. אם אנחנו לוקחים את סגל...
אבל הוא לא יודע שזה לא נכון, הוא מאמין בזה.
אז זה התפקיד שלנו, להגיד לו מה נכון ומה לא.
אבל הוא מבחינתו אומר לך אמת.
אבל זה הפעם אני אומר לך, הוא לא אומר את האמת, הוא אומר באמת, הוא אומר באמת את השקר שהוא מאמין בו. הוא אומר באמת את מה שהוא מאמין בו, שהוא שקר.
טוב,
אבל
לא המשך מתקד.
באמת, הוא באמת מאמין בזה. למה יש רב ויש תלמיד? מה התפקיד של הרב לגבי התלמיד? תלמיד, תלמיד אומר, אני עכשיו, מה, עזוב אותי, אני צריך ללמוד, אני הכל יודע. שאל אותי שאלה, אני יודע. למה הרב מלמד אותו? תגיד לו, חמודי, פה אתה טועה. מה התפקיד של רב לעומת תלמיד? מה התפקיד של הורים כלפי הילדים שלהם? ולהגיד, אם כל אחד, מה שהוא חושב היה נכון, אז מה שנקרא, קראת את כל תורת הלמידה מהעולם. תגיד, אני, מה שאני חושב, זה היה נכון. ובזה נגמר העניין. מה אתה צריך ללמד? אבל להגיד לו, חמודי, אתה יכול להיות שאתה באמת חושב שזה ככה נכון. אבל אני רוצה להסביר לך שאתה טועה. למה? כי א', ככה, וב', גם ככה.
זה לא הוויכוח בינינו.
זה, זה.
הוויכוח בינינו רק על זה מה שאתה אומר, שהוא אומר שזה האמת שלי, אתה אומר, יש בו תתי סתרי.
לא, אני איפה אומר לך, אני...
זה שהוא מאמין במשהו שיותר מאוחר הוא יבחר שזה לא נכון, אבל הוא במקום שהוא נמצא, הוא מאמין בזה שזה אמת.
אבל עוד פעם, יעקב, אני אומר לך בפעם השלישית, באמת, נסה להבין את זה. זה שהוא אומר לנו בכנות מה הוא מאמין בו, אנחנו מאמינים לו. זה שהוא חושב בכל מעמקי ליבו שעשר כפול עשר זה 200, הוא מסוגל לדבר איתך עכשיו יום ולילה ושכנע אותך באותות ובמופתים שזה נכון. הוא אומר לך את זה בשיא הכנות. הוא אומר את האמת, הבן אדם הזה לא מוציא דבר שקר מפיו. הוא אומר את האמת. אבל זה עדיין לא הופך את מה שהוא אומר לאמת. זה בדיוק ההבדל.
אבל גם, גם הבינוני, כשהוא מסתכל על הדרגה שהוא היה בשלב הקודם,
לא, היא אף פעם לא שקר.
אז היא מאחורה, כשהוא מסתכל למטה, אז הוא אומר, זה לא האמת.
לא.
האמת היא תמיד בדרגה יותר גבוהה ממה
שהוא נמצא. זהו יודע איפה שהוא לא יהיה, הוא תמיד יודע את זה. שהוא גם איפה שהוא נמצא כרגע. למה אמרנו מקודם, גם בחלק הראשון, דיברנו על האמת לאמיתה שלו. כן, זה ביטוי שבא לתן משתמש בו לחאורה, הסברנו, איך זה יכול להיות? זה הרי תארת את זה סתרה. אם זה אמת לאמיתה, איך אפשר להגיד שזה שלו?
בשבילו זה אמת.
מה?
בשבילו זה אמת.
אבל למה קוראים לזה אמת לאמיתה? היה צריך לקרוא לזה האמת שלו. מה זה האמת לאמיתה שלו? מה זה התוספת של המילה לאמיתה? כי יש אמת של מישהו שהיא שקר. זאת האמת שלו, אבל זה בלוף מוחלט. יש לאמת לאמיתה, אבל זה שלו. זה פשוט דרגות בסולם האמת, אבל זה אמת. יש מישהו שמטפס על סולם אחר לגמרי, לא על הסולם של הבינוני. אז זאת האמת שלו, אבל היא שקר וכזב. כמו שהוא יכול להגיד לנו שזה הוא מאמין, והוא חושב ככה בכל מה, נעימי נחשוב ליבו, אבל זה עדיין הופך את זה לאמת. הוא צריך לטפס על הסולם הנכון. זה הסולם שאנחנו נמצאים עליו כאן, ופה אין שקר. יש רק אמת, ואמת יותר גדולה ממנה, ואמת עוד יותר גדולה ממנה. על זה שהוא מסתכל למטה, מה שנמצא למטה זה אף פעם לא שקר. זה רק אמת בדרגה נמוכה יותר. אבל הכל בסולם של הקדוש ברוך הוא לא יכול להתערבב שם גרם אחד של שקר. אין שום מצב שבו מישהו שנמצא פה מסתכל למטה ואומר, יואו, איזה שקרים האמנתי רק אתמול, כי בינתיים הוא יתרומם. שום דבר, אין מצב כזה. הכל אמת. רק יש אמת יותר גדולה מהאמת של אתמול, ושל שלשום. ומחר יהיה יותר גדולה מהאמת של היום. אבל הכל זה רק אמת. זה, הקדוש ברוך הוא חותמו אמת, זה בדיוק מה שזה אומר. לכן מה שאמרתי, שבן אדם בא ואומר, שמה, זאת האמת שלי. אני מאמין לו שזה מה שהוא חושב. לא שהוא מוכר לי לוקשים. אבל זה לא הופך את זה לאמת, מבחינתנו. גם מבחינתו לא. אולי, כמה זמן יעבור עד שהוא יבחח בזה, אם בכלל. יש אנשים שמתים, עוצמים את העיניים, כשהם מאמינים בדבר שאנחנו יודעים שהוא... לא נכון. כן? מה לעשות? יש כאלה שיש להם מתפיית הדשמי, והם מתחזקים. עוד פעם, הכל יוצא מנקודת הנחה שאנחנו מדברים מנקודת הנחה של האדם המאמין. כן? כי אתה אומר, רגע, תוכיח לי שיש תורה, תוכיח לי שיש קדוש ברוך הוא, אז אנחנו לא במשבצת הזאת. כן? אנחנו חוזרים אז לסקוור וואן. כן? משהו אחר לגמרי. ואם אנחנו יושבים פה ולומדים טניה, זאת אומרת שאנחנו כבר עברנו את הסקוור וואן. יש דברים שאנחנו לוקחים היום כאמת מוחלטת. תחת ההנחה הזאת, מה שהוא לא שם, הוא לא נכון. סימפל אז זה. יו? נניח. אני אגיד לך, יעקב, אתה באופייך בחור הומניסטי. מה זה הומניסטי? אתה חושב טוב על כל אחד. מה הומנית? כן, מה זה הומניטרי? אנשים הם טובים, בוא נעזור להם. גם כאן אתה מתקומם. ההתבטאות שאמרתי מקודם מקוממת אותך. איך אתה מעז להגיד שזה לא אמת? הרי הוא אומר שזה האמת שלו. מה? אתה תגיד לו שזה לא האמת שלו? מי אתה? אני יודע, אבל באיזשהו מקום ככה בפנים זה מדגדג לך העניין הזה ברוח זו.
אני חושב שכל בן אדם מחפש באלטימט, אני לא חושב, זה לא המצאה שלי, מקובלים אומרים את זה, רבנים גדולים אומרים את זה,